רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אברהים טטליסס, הזמר האגדי הטורקי המצליח בעולם. אחד מהקולות הגדולים מגיע לישראל בליווי תזמורת בת 25 נגנים מטורקיה לשני קונצרטים בלבד, יום שלישי ה-28 ביוני וביום רביעי ה-29 ביוני בשעה 8:30 בבריכת הסולטן בירושלים. לכרטיסים ניתן לפנות לקופת בימות באתר או בכוכבית 6226. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות. חושבים על הצעד הבא שלכם בעולם העסקים? הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
יום ראשון, 11 בבוקר, הזכייניסטים פותחים עבורכם ואיתכם את שבוע העסקים. בוקר טוב, שבוע טוב. אני עורך דין אדיר זאבי, מייסד ובעלים של משרד עורכי דין שמתמקד בייצוג רשתות זכיינות וזכיינים ובמשפט עסקי מסחרי. מערך ההדרכה וההכשרות ברשת מזכה. אתם בעלים של עסק מצליח, החלטתם לשכפל את הקונספט ולהתרחב. אתם פועלים כרשת מזכה, גייסתם זכיין לרשת, מזל טוב. חתמתם על הסכם זיכיון, הגיע השלב להדריך את הזכיין שלכם. אתם זכיינים, שילמתם דמי זיכיון, אתם ניגשים לקבל הדרכה מהרשת המזכה. אז לרשת, מה הצעד הראשון שתעשו כדי להדריך את הזכיין שלכם? על מה חשוב להקפיד כשבונים תוכנית הדרכה? לאיזו רמה תרצו להביא את הזכיין לפני שאתם משחררים אותו לפעול עצמאית? ולזכיין, על מה חשוב שתקפידו כשאתם מקבלים הדרכה? איך נמדדת הדרכה טובה בעיניים של הזכיין? איזו משמעות יש להדרכה של הזכיין את העובדים שלו? על השאלות האלה ועוד נשיב לכם כאן בזכייניסטים. היום אנחנו מארחים בתוכנית את דורון פרי, שהוא חלק מהצוות של היועצים של סטיבן וולפסון במכון הישראלי לזכיינות IFI. עוד מעט נאפשר לך דורון להציג את עצמך באריכות. אז אם אתם מעוניינים להקים עסק בזכיינות או להרחיב את העסק הקיים שלכם לרשת מצליחה, אם אתם זכיינים פוטנציאליים או זכיינים ברשת קיימת, התוכנית הזו בשבילכם. אנחנו הזכייניסטים מנגישים לכם את כל המידע שאתם רוצים לדעת וצריכים לדעת על החיבור הנכון בין עסקים לזכיינות. לפני הכל אני רוצה להציג את הפרטנר המופלא שלי לתוכנית, סטיבן וולפסון, הבעלים והמנכ״ל של המכון הישראלי לזכיינות, הכתובת לזכיינות בישראל והאוטוריטה לזכיינות בינלאומית. מי שרוצה להביא מותגים לישראל או להוציא אותם לחול, סטיבן הוא הכתובת. מה העניינים? מה שלומך סטיבן יקר? איך אתה מרגיש?
שלום שלום ובוקר טוב, בוקר טוב לך, דורון, תודה שבאת ולכל מאזינים. איזה כיף להיות פה, מספר, איזה מספר תוכנית
גדול.
זה?
אנחנו היום מייקל ג'ורדן.
באמת?
כן, במספר המקורי שלו. לא okay. שהוא הלך וחזר ועשה שטויות.
כלומר, נו.
תוכנית מספר 23.
וואו.
כיף גדול, דורון, שאתה איתנו. סטיבן, אני כבר מתחיל איתך, עבדת שנים רבות ברשת סאבווי, העולמית ועם רשתות נוספות. אתה מכיר מקרוב את העולמות האלה של הדרכה ואימון בכל שרשרת בעלי התפקידים. מה לדעתך הדבר המרכזי שיש להקפיד עליו כשבונים הדרכה ברשת?
יש כל כך הרבה היבטים בכל מה שקשור לעולם ההדרכה. אתה יודע, אני כתבתי את How stable is your table, שזה בעצם המבנה של חמשת הדברים שצריכים לבדוק.
כן.
ואחד הרגליים זה הדרכה, כל מה שקשור לעולם הכוח אדם, הדרכה, ובלי זה אין כלום. כן. זאת, זה לא שאין כלום, אבל תחשבו רגע, אתם בעצם השקעתם הבידול של העסק, השקעתם בחנות יפהפה, והבאתם סחורה, ועשיתם פרסום, והכנסתם את הלקוח פנימה, ובסופו של דבר הוא מגיע לעובד, למי שאתם צריכים...
לזכיין שלכם.
כן, לא. העובד של הזכיין.
או לעובד של הזכיין.
כן. ואם אתם לא דואגים לכל השרשרת של ההדרכה כמו שצריך, אז כל מה שעשיתם עלול ליפול, בעצם להיזרק לפח, וזה בהחלט יכול להיות שם. אז...
אולי נגיד שבעצם המתודה הזאת שאתה מדבר עליה, House Table is Your Table, זה שולחן, שאנחנו מדברים על ארבע רגליים, והפלטה שמלמעלה.
הפלטה הוא...
ואחת הרגליים זאת ההדרכה, ומה לעשות, שולחן עם שלוש רגליים פחות יציב, כנראה ייפול מתישהו.
אם אנחנו כבר מדברים על זה, בוא נעשה איזושהי סקירה.
יאללה.
אוקיי, אז חמשת אלמנטים כדי לבנות שולחן, פלטה, שהוא בעצם מייצג את חוויית הלקוח, ואת ארבעת הרגליים, אחד זה המוצר עצמו, הסיבה עבור מה שהלקוח נכנס, השני זה שיווק ופרסום, השלישי זה כל מה שקשור להדרכה, כוח אדם, גיוס, מוטיבציה וכל העולם הזאת, והרביעי זה back office. כל אחד חשוב לא פחות מהשני, לכן הוא ייצר את הסטיביליטי והיציבות של בעצם חוויית הלקוח, שלמטרת תנו, זה בסופו של דבר, ברגע שהלקוח נכנס, להחזיר אותו
פנימה.
ואם לא דואגים שההדרכה שלנו נכון, עד הלבל של כל מי שנפגש עם הלקוח, כן. שהוא בעיניי הגורם, אם לא הכי חשוב אחרי הלקוח,
כן.
אז מה עשינו?
בסוף, אם אתה לא הכשרת את העובד הזוטר, שמקבל את פניו של הלקוח, צריך לתת לו את השירות, למכור לו את המוצר, לא נתת לו את זה כמו שצריך, זאת החוויה של הלקוח.
נכון.
זאת חוויה שהיא מפוקפקת ועלולה גם לפגוע בך. הייתה לך דוגמה שעשינו את ההכנה לתוכנית, אז אולי ככה נדבר על זה. הנושא שמחפשים עובד חדש או שרוצים לפרסם איזשהו פוסטר, סיפרת לי על סאבווי, על הנושא של הפוסטרים. את רוצה לתת את זה מילה או שאחר כך?
אנחנו נתייחס לזה יותר מאוחר.
סבבה לגמרי. בסדר גמור, אז אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לדורון פרי, מתארח אצלנו כאן בתוכנית, אבל דורון, לפני שאנחנו צוללים עומק לעניינים המקצועיים, קודם כל ספר לנו על עצמך ברמה האישית, זה מחבר את האנשים ללב, ככה אתה תתחבר ללב של האנשים, ומשם כבר יקשיבו לך.
אז קודם כל בוקר כן. טוב.
רק אני אומר, אנחנו בשידור, אז אתה יכול להתקרב למיקרופון, שישמעו אותך כמו שצריך, יש לך דברי טעם לומר, בבקשה.
בהחלט. אז קודם כל בוקר טוב, מאוד שמח להיות פה. אני בעיקרון מחובר לעולם הזכיינות כבר למעלה מ-20 שנה. 14 שנים הייתי בארצות הברית, הייתי שם, הייתי בקשר עם שתי החברות הגדולות בתחום. הראשונה הייתה Kumon of North America, והשנייה הייתה Mailboxes etc. שלימים נקנתה על ידי UPS והיום ידועה כ-The UPS Store. אחרי 13-14 שנים חזרתי ארצה כמו שאמרתי, ואני מחובר היום לעולם הזכיינות גם כשכיר, גם כעצמאי, וכמובן בקשר מאוד הדוק עם סטיבן ב-IFI, כן. שאותו אני מכיר הרבה שנים ומוכיר את הפעילות הרבה שלו בתחום.
יפה, מהמם. אתה רוצה אולי לחבר על לספר גם אתה על החיבור ביניכם, מיסטר וולפסון? היה עם זה קטע מצחיק קצת, לא נשתף את הכל, אבל כן, תספר לנו.
לא, את האמת היא שידעתי שתשאל את השאלה, ואני בעצם באמת היא ששכחתי וניסיתי להיזכר, אפילו שלחתי לדורון וואטסאפ על הבוקר, איפה, אתה זוכר איפה נפגשנו בכלל? אבל זהו, אז דורון עבד כמה שנים עם תפקיד בכיר עם מגנוליה, הרשת...
רשת התכשיטים.
רשת התכשיטים.
כן, כן. והם רצו לצאת לחול, או הם כבר יצאו לחול, אבל לארצות הברית ולקנדה יש את החוק ה-FTD, הגילוי נאות, והתבקשתי לכתוב ולעזור להם עם כל הרישום של ה-FTD, ואז נפגשנו ועבדנו, אני בעצם עבדתי בשיתוף פעולה עם דורון בזמנו, ואני אגיד לכם את האמת, אחרי שבעצם התחלתי את העבודה, אני שאלתי את עצמי, בשביל מה הם בכלל צריכים אותי? כי דורון באמת שלט היטב.
יפה. טוב, על הכיפק. חברים, אנחנו רוצים לצאת להפסקה קצרה, וכמובן לאפשר לצופים, צופות, מאזינות, ליצור איתנו קשר. הצענו לך, דורון, לבחור שיר, בחרת את אחד המבצעים בעיניי הכי טובים פה במדינה ever, זיכרונו לברכה, אריק איינשטיין.
כן.
שיר מספר 8. אגב, הוא פחות מוכר במילים, שיר מספר 8, הוא יותר מוכר בפזמון.
יונתי תמתי.
כן, אחלה שיר, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ומיד אחרי ההפסקה אנחנו נחזור אליכם עם פרטים נוספים על יבוא של רשתות בינלאומיות לישראל, ייצוא של רשתות ישראליות לחול, ועל עוד הרבה מאוד מידע שרלוונטי בכל הנושא של הדרכות, הכשרות, יהיה מעניין, תחזרו אלינו אחרי הפסקה.
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
מתארח אצלנו בזכייניסטים דורון פרי, שמתמחה בזכיינות בינלאומית מזה עשרות שנים. דורון, ספר לנו על הדרך שעשית בעולם הזכיינות, בדגש על רשתות מזכות בינלאומיות, ארצות הברית כמובן.
כן, בשמחה רבה. אז קצת לסבר את האוזן של המאזינים, אחת הרשתות שעבדתי בהם היא רשת קומון, היא למעשה רשת שמפעילה מרכזי לימוד חוץ בית ספריים, ומלמדת ילדים מגיל מאוד מאוד צעיר, ועד לגילי תיכון, תוכניות במתמטיקה ואנגלית. השיטה מפתיעה ככל שיהיה פותחה על ידי מורה בבית ספר, מורה ביפן, שמו היה טורו קומון. החברה עצמה נוסדה בשנת 1958, כיום פועלת ב-55 מדינות, כמובן בארצות הברית, בדגש מאוד מאוד חזק בארצות הברית. היום הרשת מדורגת במקום השישי לפי הדירוג של Entrepreneur 500, ונמצאת במקום הראשון בקטגוריה של Educational Franchise. ברשת שם הייתי אחראי על כל הנושא של הפיתוח העסקי, שאמון על פתיחת על פיתוח הרשת, פתיחת גיוס הזכיינים, הליווי שלהם מרגע ההכשרה שלהם למעשה, שלב החתימה ועד פתיחת מרכז הלימוד. כשהכובע השני שחבשתי שם היה למעשה מנהל מרחב, לראות, לוודא שהחנויות פועלות בהתאם לתנאי הזיכיון, כל מה שקשור לשיווק, לפדגוגיה, לתכנים, בכל האזור שכלל את מקו ניו יורק, העיר ניו יורק ועד הגבול הקנדי.
אני רוצה להגיד לך משהו אחד, דיברנו פשוט לפני התוכנית, עניין ההכשרה פה של הזכיינים הוא מורכב יותר מהכשרות so called רגילות של זכיינים במובן מסוים, בהיבט הזה שהזכיינים פה גם לומדים להיות מורים בעצמם.
נכון.
ועד שהם לא מורים פרפקט, יודעים לפעול על כל, על כל התרגילים, לתת כל התשובות, שלא יהיה משהו שהתלמיד נתקל ופעם ראשונה...
גם אני כביזנס דבלופמנט באזור, עברתי את כל התוכנית.
כן, וזה מעבר לפיתוח העסקי של הסניף, ותזרים מזומנים ודוח רווח והפסד, וכל הדברים הרגילים.
תראה, זה רק כדי למנוע מצב שבמקרה מגיע ילד ושואל תרגיל והמורה לא יודע לפתור.
כן. אז אנחנו נדבר על זה עוד נאריך, אבל ככה זה...
אני שומע את כל זה, ואני, מה זה יושב פה בגאווה, שיש לי פה ממש ג'יינט של באמת ניסיון.
כן, בהחלט.
יחד איתנו.
Music to your ears.
החברה השנייה הייתה Mailboxes, etc. היא למעשה נוסדה בשנות ה-80 על ידי אדם בשם טוני דסיו. הוא למעשה חיפש אלטרנטיבה לרשות הדואר. רשות הדואר, אז, האמת שגם היום, ידועה לשמצה בתורים הארוכים, האינסופיים והשירות הפחות מוצלח שיש שם.
זה אנחנו מכירים גם מפה לצערנו.
כן. ולימים הסניפים האלה פשוט הפכו להיות כמו מרכזים עסקיים שכונתיים. אנשים קיבלו חבילות, שלחו חבילות, קנו ציוד משרדי, שכפלו מסמכים, שלחו פקסים, אם אתם זוכרים,
כן,
היה פעם
היה
פקס.
דבר כזה.
היה דבר כזה פעם, כן. אז קיבלו זה. בשנת 2001 הרשת נרכשה לידי UPS, והיום הרשת ידועה כ-The UPS Store. גם כאן, ב-Entrepreneur 500 מדרג אותה במקום השני, ובמקום הראשון, בקטגוריה של Business Services Franchise. היא פועלת ב-47 מדינות. בארצות הברית יש למעלה מ-5,000 סניפים של the UPS stores.
וואו.
כן, שם התחלתי בעיר ניו יורק, כמנהל אזור עם 60 סניפים, ולימים הפכתי להיות שוב, הנושא של פיתוח עסקי בכל הצד הצפון-מזרחי של החוף, בצד הצפוני של החוף המזרחי בארצות הברית, מניו יורק ועד קנדה. כמובן, עברתי גם איתם את כל הנושא של המיתוג מחדש, כשעברנו להיות בבעלות UPS.
כן.
כן.
וואו, איזה דרך. חתיכת ג'יינט, באמת. זה לא איזה...
זה לא, זה באמת...
אני רגע לוקח אוויר שנייה.
כן.
גם אני.
דורון, אנחנו בתוכנית היום שהיא מיועדת לעולם ההדרכות והאימון ברשתות מזכות. נשמח ברשותך שתיתן סקירה, בוא נגיד סקירה כללית על העולם הזה, שהיא יותר מנקודת המבט שלך, בכל זאת מביא עשרות שנים של ניסיון. ספציפית בעולם ההדרכות והאימון,
אוקיי.
איך זה עובד?
תראו, אנחנו מדברים על נושא הזכיינות, היא למעשה במהותה, היא למעשה העתקה של שיטה עסקית מצליחה,
כן.
באופן מדויק ככל שניתן, ולהטמיע אותה שוב ושוב, כמובן תוך שימת דגש למערכת ההתחייבויות שיש בהסכם הזיכיון, שלמעשה נועדו לשמור על שמו הטוב ועל אחידות המותג.
כן.
חברות מזכות, מאופי עולם הזכיינות, מקבלות אליהן, זכיינים, אנשים מגוונים.
נכון.
רקעים שונים, ידע שונה. חלקם גם מגיעים ללא ידע ספציפי בנושא שהרשת מתעסקת בו, ולכן את הפער הזה ממלא את ההדרכה, ולכן ההדרכה היא כל כך חשובה. כלומר, מצד אחד גם לפתח אותה, ומעידך גם לוודא שההדרכה היום היא מאוד עדכנית ומאוד עכשווית ותואמת לרוח הזמן.
כן, חשוב לומר גם שאגב, יש סיטואציות שמגיעים זכיינים כן עם ניסיון קודם רלוונטי, ודווקא פה איפה מישהו יותר אתגר, כי הרשת רוצה להדריך על פי הכללים שלה, והזכיין שהגיע, הגיע כבר במרכאות מקולקל.
מקולקל, בדיוק.
ממקומות אחרים. כן. אז גם פה יש, נכון. זה עכשיו, לא רק...
נכון, עכשיו אם אנחנו באופן כללי, הדרכה הרי למעשה נועדה כדי לתת לזכיינים או לעובדים בארגון את הכלים הדרושים לעשות את העבודה בצורה אחידה, וכמובן שוב בהתאם ל איך אני אגיד את זה, בצורה המיטבית ביותר. כן. ושוב, זה מחזיר אותנו לנושא ולמהות הזכיינות, שזה נושא האחידות ושכפול השיטה.
כן.
ההדרכה, ושוב אני חוזר, אנחנו תמיד מדברים על לשמור על שמו הטוב של המותג ולהיכנס לנעליו של המזכה, פה נכנסת בדיוק ההדרכה, היא למעשה מאפשרת ליצוק תכנים ואת עמודי היסוד, כדי שגם הזכיין, כמו שאמרנו בפתיח, קנית עסק, פתחת עסק, זה המקום שלך להצלחה, זה הכלים שהמזכה נותן לך כדי שתוכל להתרחב וכדי שתוכל להצליח.
כן, אז היום... זאת הציפייה הכי בסיסית של הזכיין, זה קיצור עקומת הלמידה, באת לי ללמוד משהו שקיים.
כן. בהחלט. אני חושב שהיום, לא רק היום, אבל בשנים האחרונות אנחנו עדים לכך שמחלקות ההדרכה נעשות הרבה יותר גדולות, מקבלות הרבה יותר חשיבות. בארגונים, ככל שארגונים הם יותר גדולים, ההדרכה מקבלת הרבה יותר חשיבות. כן. אנחנו גם רואים את זה גם גם בתפקידים שיש היום. היום זה כבר Vice President of Training, מנהל חטיבת ההדרכה, תפקידים שלא היו בעבר. כלומר, זה מקבל הרבה יותר נופח. אני רק עוד אגיד ש...
כן, גם ככל שהשליטה שלך הולכת ומשתחררת, מוטת השליטה הולכת ומתרחבת, אתה חייב לייצר איזשהו מנגנון סדור.
אנחנו נדבר על השרשרת יותר מאוחר, אבל כן, זה בדיוק העניין. אני רק אומר בהקשר הזה עוד משפט אחד, ההדרכה היא אינטרס משותף גם של המזכה וגם של הזכיין, שלא יהיו פה טעויות. לחברה המזכה, זה פשוט, זה ממש אינטרס לספק אותה, לחייב אותה, כלומר, בכל המקומות זה דבר שהוא מחויב, ולהטמיע אותה. וכמובן שגם לזכיין, מן הסתם לקבל אותה ולהשריש אותה אצלו, גם כאלה שמגיעים, כמו שאמרנו, קצת מקולקלים, וגם אצל העובדים שלו.
כן,
זהו, בגדול, ונרחיב על זה קצת יותר, אבל ההדרכה מורכבת מהדרכה ראשונית, מה שקוראים בארצות הברית, ה-initial training, ואחר כך מקיימים הדרכות שהם זה ongoing training או support training, איך שקוראים לכל חברה והמינוח שלה, על נושאים שעולים בדרך כלל, אני אגיד ככה, זה נושאים שבדרך כלל עולים מהשטח.
צפים מהשטח.
בדיוק, כן. מהזכיינים, מצרכים של הזכיינים עצמם. וכמובן, הרבה פעמים כשזה מגיע מלמעלה, יש תוכניות חדשות, אסטרטגיה חדשה שהחברה נוקטת, וחייבים לעשות איזה drill down לשדה.
אפרופו מה שאתה אומר על הדברים האלה שמגיעים מהשטח, הייתה לנו באחת התוכניות שיחה לך ולי סטיבן, על לעודד את התקשורת, בין המזכה לזכיין. המזכה יעודד תקשורת שוטפת מול הזכיינים.
מרכיב מאוד חשוב.
כי הם לומדים, הם המזכים לומדים הכי טוב מהזכיינים, מהשטח.
אכן.
וככל שאתה מתרחק מזה, אתה לומד יותר ויותר מהשטח, מחזיר את זה חזרה לשטח, נהלים חדשים נכנסים, הדרכה עדכנית נכנסת וכן הלאה.
אני רק אתן לכם דוגמה אחת בקצרה. אחד הסנדוויצ'ים של מקדונלדס הוא למעשה המצאה של אחד הזכיינים. זה בא משהו שבא מלמטה?
כן.
כן.
כן, כן.
כן.
אחד הסנדוויצ'ים של ארוחות הבוקר שלהם. זה משהו שזכיין עשה.
אם אנחנו מדברים על ארגז כלים, או כלים שכל אחד מהמאזינים ירצו לקרוא עליו יותר לעומק, אז בהחלט יוכלו להיכנס לאתר, ויש לי שם את התיאוריית השולחן,
כן.
אבל גם את הארבע דיברות, שבדיוק אמרת עכשיו את התקשורת, שהוא אחד האלמנטים ההכרחים. וכן, זה לכן...
בהחלט. תגיד, יש לך לא מעט ניסיון, סטיבן, בעולם הזה של הדרכות ואימון. תן לנו דוגמאות מעולם התוכן הזה, השיר הזה שלך, מנקודת מבטך, קצת ככה דברים ספייסי כאלה, אתה יודע.
אז תראה, אכן, בהחלט, הדרכה הוא אם אנחנו עושים השוואה לחינוך,
כן.
חינוך לכל דבר, ו... ה-DNA שבעצם ברגע שבן אדם מסיים את ההדרכה או עקומת למידה, לא משנה מה ובאיזה גיל, לפעמים אנחנו אומרים יש כאלה שלא מפסיקים ללמוד, נכון. אבל הוא באמת שייך ל-DNA של המיתוג של הרשת.
כן.
ואם ההדרכה נכונה, הוא באמת יעשה את ה-drill down לכל מיני דברים דקויות, mm-hmm. שאני אתן לכם סתם דוגמה, ש...
אלוהים מצוי בפרטים הקטנים.
אכן.
תזכור את זה תמיד.
זכיין רוצה לגייס עובדים חדשים. אז חסר לו עובדים. אומר למנהל סניף שלו, תגייס עובדים. הדבר הראשון, יש כמובן לפרסם בעיתונות, בעיתון, אבל השלט ששמים בחלון דרושים, עובדים. אז אתה יודע כמה פעמים הייתי רואה שבן אדם, זאת אומרת, בסך הכל אמרו לו לגייס עובד. בן אדם לוקח דף וטוש ורושם דרושים עובדים.
כן, help wanted, help wanted.
כן, ומדביק את זה עם נייר דבק על החלון, לפעמים עקום כזה, והוא את שלו עשה. הוא לא עשה פנינתו. אם מישהו לא יכוון אותו והדריך אותו נכון, עד כדי כך שאיך... איך להשתמש ב... או איך...
מה הסטנדרט של השלט? מה צריך להיות רשום בו?
ואכן אנחנו גם נדבר על הספר נהלים, ובתוך הספר נהלים, אם הוא כתוב נכון, יהיה גם את החלק של הפורמס. ובתוך הפורמס שם יהיה גם את השלט עם הלוגו והכל מסודר. אז זה עוד דוגמה, אם אנחנו כבר מדברים על זה, שלמשל פוסטרים של פרסומות, להיכנס פנימה, whatever, מוצא של היום או משהו. עכשיו, לצורך העניין, כל אחד חושב שזה נכון להדביק או לשים את הפוסטר בגובה עיניים. הוא טעות. לצורך העניין, אנחנו רוצים שהפוסטר ימשוך את הלקוח, והוא יכול בגובה עיניים שלו להסתכל בתוך החנות.
כן. אז הוא, אז ולא להסתיר לו.
לא להסתיר לו. אז אפילו, אז... תראה את החברות או הבינלאומיות הגדולות, זאת אומרת, attention to detail וretail is detail, זה באמת עד איפה ובאיזה גובה לשים את הפוסטר ואיך להדביק את השלט של הדרושים עובדים, וכל זה, זה קשור להדרכה. ואם לא עושים את זה, נשאיר את החבר'ה עם ה-common sense, וה-common sense שלהם בסופו של דבר, בחינתם הוא טוב, הוא נכון.
רק שהוא שונה מהרשת, הוא לא בהכרח משרת את המותג, הוא עלול לפגוע בו.
אני אגיד הפוך, לא משאירים שום מקום לדמיון ולשיקול דעת. הכל מאוד 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 ברור. איפה יהיה הלוגו, באיזה גודל, באיזה צבע, לא משאירים מקום
לגמרי. אכן. אבל הנה, זה הסטנדרט שאנחנו מדברים עליו. אתה רוצה שהסניף הראשון והסניף המאה יהיו זהים במוצר, בשירות, בנראות, בהכל אותו דבר. אתה צריך לדאוג לזה, לרדת לפרטים הקטנים ביותר. דורון, אנחנו רוצים לדבר יותר לעומק על איך זה עובד בארצות הברית. אתה מגיע מערכות אמריקאיות, עם באמת היכולת של האמריקאים לייצר סטנדרטיזציה, זה משהו מדהים. אנחנו לומדים מהם לא מעט, גם בנושא הזכיינות. אמנם אנחנו לא מיישמים את הכל, זה חי אלה, מה לעשות, ישראלים. אבל בהחלט שאוהבים פה השראה. ספר לנו אז באמת איך פועל מערך יותר לעומק, בדריל דאון של הדברים, איך פועל מערך הדרכה של רשת אמריקאית. תיתן אפילו דוגמאות מהמקומות שעבדת
בהם. בשמחה. אז קודם כל אני אתחיל ואגיד שנושא ההדרכה נלקח מאוד מאוד ברצינות. לא מקלים בו ראש, מאוד מאוד ברצינות. גם המסמך הגילוי הנאות, ה-Franchise Disclosure Document, ה-FDD שכולם מדברים עליו, סעיף 11, סעיף שמגדיר במדויק מהם החובות של המזכה כלפי הזכיין בתחום ההדרכה, ומהם החובות של הזכיין להשתתף בהדרכה וההדרכה שהוא יקבל.
כן.
כמו שכבר הזכרתי, ההדרכה מתחילה קודם כל ב-Initial Training. שזה בדרך כלל, זאת בדרך כלל הדרכה, זאת הדרכה ראשונית, הזכיין מחויב להשתמש בה. אם הוא לא, אם הזכיין הוא לא זה שיפעיל את העסק, החברה המזכה לרוב מבקשת מאותו אדם שינהל את העסק בפועל, מה שהם קוראים ה-primary operator, להשתתף בהדרכה. ההדרכות האלה, הקצרה שאני מכיר הייתה בת 5 ימים, הארוכה שאני מכיר הייתה בת 4 שבועות, היא כוללת כמובן שיעורים בכיתה, וגם הדרכה מעשית on the job, כזה
באחד מהסניפים,
או בסניף, יש הרבה חברות שיש להם סניף בבעלותם, או שותפות בבעלות בסניף, ושם מתקיימת ההדרכה. בהדרכה הזאת...
מה שנקרא סניף הדרכות, זאת אומרת, מקצים...
אבל הוא סניף לכל דבר ועניין.
כן, 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 כמובן. רצית להוסיף משהו?
אני רוצה להתייחס ל-level והערך של הטריינינג שהם נותנים, שזה לא רק איך להפוך חביתה. שם גם בדרך כלל לומדים ביזנס. בסופו של דבר, הזכיין בא ללמוד ולהצליח בעסק שלו. וזה, וההדרכה כולל גם שיווק, פרסום, דוח רווח והפסד. איך, מה ההבדלים בין נקודת איזון ותזרים מזומנים? ולומדים את הדברים האלה.
כן, בהחלט.
אז זהו, אז כמו שאני רק אסגור את נושא ההדרכה הראשונית, אז באמת שם, קודם כל בארצות הברית עושים איזה ביג דיל, זה אירוע בפני עצמו. זכיינים חדשים מגיעים לרשת, בדרך כלל עובדי החברה מקבלים אותם במחיאות כפיים, יש ארוחת בוקר, יושבים עם המנכ״ל או עם נשיא החברה, זאת גם ההזדמנות של החברה המזכה, להתחיל להשריש בזכיינים החדשים את האני מאמין.
ציונות של המותג.
הציונות, בדיוק, בדיוק. את הפילוסופיה העסקית, את האני מאמין. ואחר כך לאט לאט עוברים על כל מיני דיסציפלינות שונות, או אותם רגליים של השולחן שסטיבן דיבר עליהם.
אתם יודעים שכשהייתי צעיר בתיכון, עבדתי ברשת דומינוס פיצה, אני הייתי מורעל על הרשת ברמות אחרות. הציונות הזאת של המותג, האסנס, הדברים שמאפיינים, למה אנחנו עושים את הדברים, זה מטורף, איך שזה עובר מדהים. שוב, אני חוויתי את זה כאן.
כן, ואתה כמובן עובר אדפטציה, כי אתה מקבל טיק עם הלוגו, וקוס עם הלוגו, ועט עם הלוגו, ולאט לאט מכניסים אותך לעניינים.
אתה קונה את המוצר, ואתה מתנסה בו, ואתה הופך להיות שגריר שלו והכל.
בדיוק. לגבי נושא תשלום, יש חברות מזכות שלא גובות תשלום, התשלום כלול בדמי הזיכיון שאתה משלם, או בדרך כלל, אם יש תשלום, זה רק אם אדם נוסף מצטרף להדרכה. בשלב מסוים אחרי שנגמרת ההדרכה הראשונית והזכיין כבר התחיל את עבודתו ופתח את העסק, יש הדרכות שהן ongoing. הדרכות שאו שנקבעות על בסיס קבוע כל רבעון לצורך העניין, או שזה באמת דברים שעולים, באמת עולים מהשטח. דברים כמו שסטיבן מקודם הזכיר, cross-sell ו-up-sell, איך להתמודד עם בעיות, עם תגובות, ניהול מלאי, עבודה עם ספקים, כל אותם דברים שקשורים לעבודה היומיומית. אני רק עוד משפט אחד לפני שאנחנו עוברים הלאה. אני אומר שוב, הם חובה. זכיין לא פותח את העסק שלו עד שהוא לא מסיים את ההדרכה ועומד בכל הדרישות ועומד בכל המבחנים. ובסוף, בסוף של דבר, רק עוד דבר אחד, שהדרכות שלא מתקיימות בקופט אופס, מתקיימות במקום, בשטח הגיאוגרפי. יש מה שנקרא training field support, אלה אנשים שבאים ובאמת עושים את הדריל דאון.
כן, עכשיו נגעת בנקודה שהיא סופר קריטית, ואני אחזור על זה שוב. הרשת לא משחררת את הזכיין לפעול עצמאית לפני שהיא בטוחה ב-100% שהוא יודע להפעיל את הסניף.
נכון.
אין דבר כזה. זה לא, אוקיי, לך, צא לדרך, יהיה בסדר, אתה תלמד on the job. אין דבר כזה. סיימת את ההכשרה בהצלחה, ואני אומר את זה כי תכף אנחנו נדבר על הצד המשפטי של הדברים. סיימת את ההכשרה בהצלחה, אנחנו גם, בהסכמים שאני מנסח ככה, אנחנו כותבים את זה. רק אז אתה תהיה בעל הזכות להפעיל את הזיכיון. למרות ששילמת דמי זיכיון, והכל כבר כאילו אחריך, ממש לא. ממש ממש.
שוב, אני אומר, זה תנאי, סעיף 11 ב-FDD, מגדיר את זה בצורה מאוד 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 ברורה.
כן.
אנחנו רק להשלים את הנושא הזאת, ולמה, למה כל זה? בגלל שהלקוח, בסופו של דבר, לא שייך לזכיין, הוא שייך למותג.
למותג.
הוא שייך למותג, אז לכן זה לאינטרס של המזכה לדאוג שבסופו של דבר הלקוחות יבוא ויכנסו ויקבלו את מה שמגיע להם, ואי אפשר לקחת שום סיכון על הדבר הזה.
כן.
אבל אדיר, אתה מייצג המון רשתות. תן מהמבט שלך את ההיבט של הדרכה, כל מה שדיברנו מהצד המשפטי.
אז קודם כל אני מתחבר למה שאמר פה דורון, באמת ההסכמים מאוד מפורטים, אמנם לא כמו ה-FDD, לא כמו ה-FDD, אבל עדיין הם מפורטים ברמה מאוד מאוד ברורה, שקודם כל הרשת מתחייבת מצידה לתת הדרכות לזכיין, והזכיין מתחייב מצידו ללמוד את ההדרכות בהתאם לתוכנית ההדרכות הנהוגה ברשת באותה נקודת זמן. אגב, זה סופר חשוב, כי ההדרכה לזכיין הראשון והזכיין החמישים, האינישיאל, ההדרכה הראשונית, היא לא אותה הדרכה. מה לעשות? למדנו כמה דברים מהזכיין הראשון לחמישי, חמישי או חמישים, ושיפרנו את מערך ההדרכה. וזה, כמו שאמרנו קודם, תנאי להפעלת הזיכיון. אז ככה זה, ככה מנוסח בהסכמים שאנחנו מנסחים אצלנו במשרד. ולא מספיק, וזה גם כן רשום בהסכם, לא מספיק שהזכיין ידע איך להתנהל בסניף בהתנהלות רגילה. הוא צריך לדעת איך לנהל את הסניף. להבדין מעובד שבא והופך את החביתה, כמו שאמרת קודם, הזכיין פה צריך לדעת איך להתנהל, איך לנהל את הסניף מקצה לקצה. כל המרכבים שדיברנו עליהם, חבל שאני אחזור. מהצד השני, אני צריך להגיד, כשאני מייצג זכיינים אל מול רשתות, אני באמת מנסה להבין מול הרשת המזכה, וזה קצת רגיש, כי הרבה פעמים הרשתות לא מנדבות יותר מדי פרטים, זה קצת רגיש, אבל אני מנסה להבין מה הרשת באמת ובתמים נותנת לזכיין. זאת אומרת, איך אתה מצפה כבעל רשת שאני הזכיין אצליח? מה אתה נותן לי בשביל שאני אצליח? מה אתה מלמד אותי? וזאת שאלה שאני שואל הרבה פעמים במסעים ומתנים. מה כולל את הדרכות? האם זה כולל למשל ניתוח דוחות כספיים?
אבל רגע, השלט והשם ורק השם והלוגו לא מספיק לך?
אז זהו, שלא. ויתרה מזאת, אני חייב להגיד, עוד פעם אני מדבר דווקא מהרשת המזכה, הרבה פעמים אתה תראה אצלי בהסכמים, תמיד אתה תראה אצלי בהסכמים, שאנחנו דורשים מהזכיין בסיטואציות מסוימות, בדרך כלל שהתוצאות לא, מה שנקרא, לא בהתאם לציפיות, לקבל הדרכה אד הוק. ממש. אתה מקבל עכשיו הדרכה, אתה מקבל עכשיו מאמן צמוד אליך, מדריך שטח שצמוד אליך ביישום של הדברים וכן הלאה. כל הדברים האלה מופיעים בהסכם. בסוף חובת המזכה לוודא שהוא שולח זכיין מוכן לפעולה, חובת הזכיין לוודא שהוא יודע מה לעשות, וזה כמובן בא לידי, לידי ביטוי בהסכם. ומכאן אני נכנס לעוד משהו שאנחנו רוצים כמה עליו לדבר, וזה עניין הבקרה. גם את זה בהסכמים אתם תמצאו, החובה של הזכיין לקבל את הבקרה של הרשת. יכולה להיות בקרה שהיא בקרה גלויה, מגיע עכשיו מנהל אזור, עושה לו בקרה, או מנהל הדרכות עושה בקרה בסניף ובודק מה קורה אצלו, או שזה בקרה שהיא לא וולונטרית, אלא סמויה, נניח לקוח סמוי שעכשיו נשלח לסניף. סופו של דבר, האינטרס הוא אותו אינטרס כמו שאמרנו כאן, וההסכם צריך להוציא לידי ביטוי, או להוציא לפועל, את מה קורה גם אם זה לא עובד. זאת אומרת,
אני רוצה גם להוסיף לנקודה הזאת שבעצם אי אפשר לחוף את הסעיפים של ההדרכה אם אכן
זה לא קשור לנהלים. אם זה לא קשור לנהלים.
כן, וגם צריכים לבצע את ההדרכה.
בהחלט.
יש פה את האינטרס הדו-צדדי.
אני חושב שהרשתות הרי מה שהן עושות בסופו של דבר, לפחות מה שאנחנו מדריכים, אני מניח שגם אתם, אתם הרשת צריכים לוודא שהזכיין סיים את ההדרכה כמו שאתם קבעתם, בציון שאתם קבעתם, הוא חותם על המבחן, הוא מקבל, הכל מסודר, זה לא עכשיו חפלאפ, סליחה על הביטוי הלא משפטי, אבל הנושא די ברור, ושוב, מתחבר לזה גם, ואפרופו ההסכם המשפטי, מתחבר לזה גם עניין הנהלים. אתה לא יכול לצפות מזכיין לתת לו ספר נהלים בלי שהדרכת אותו קודם. ההדרכה היא קודמת לספר נהלים, היא בטח מתממשקת אליו, ותכף אנחנו נדבר על זה. ואם אנחנו כבר מדברים על עניין של בקרה ושל ספר נהלים והדרכות, אז בוא רגע, אני אשאל אותך שאלה, דורון.
אוקיי.
אפרופו הבקרה על התפקוד השוטף.
אבל רגע, לפני זה יש לי שאלה, מה זה ספר נהלים?
מה זה ספר נהלים? זה שאלה אליך.
אתה יודע כמה רשתות יש בארץ עם יותר מ-10 זכיינים שבכלל,
שאין להם ספר, שאין להם תנך.
שאין להם את הספר נהלים, ואנחנו בכלל מדברים על המערכת הדרכה של הספר נהלים. כלומר, תראה, יש כאלה שהם עובדים מאוד יפה, שפו לכולם שכן עובדים נכון, אבל יש לא מעט שצריכים להשלים פערים, לצערי להגיד את זה.
אז אולי נגיד רגע בצורה מסודרת, יש מערך הדרכה? ויש מערך נהלים או ספר נהלים, הם מתממשקים אחד עם השני.
ויש את הבקרה אחר כך.
נכון, והתוצאה של הדבר הזה, זה מה שכתוב בהסכם. זאת אומרת, אם אני ניסחתי נכונה את ההסכם, ואני עובד במה שנקרא, עקב בצד הגדל עם הרשת, והדבר הזה מתכנס אחד לשני, זאת אומרת, הדברים הולכים ביחד, משלים אחד את השני, בסופו של דבר הרשת גם תוכל לאכוף על הזכיין את ההסכם.
נכון.
זה כל השרשרת, ככה בקצרה מאוד. שאלה לדורון, אפרופו הבקרה השוטפת או התפקוד השוטף, תן על זה כמה מילים, זה באמת, אתה יודע, חתיכת נושא מפני עצמו.
בהחלט. אז קודם כל, שוב, אמרתי את זה ואני אומר את זה שוב, לוקחים את הנושא הזה מאוד מאוד ברצינות. בדרך כלל, ושוב, ככל שהארגון המזכה הוא יותר גדול, המערך הוא הרבה יותר, יש שרשרת ארוכה יותר. בדרך כלל, יש את הנציג האזורי, הוא נמצא עם הזכיין החדש, לפחות בשלב, ואני עצמי עשיתי את זה כבר כמה פעמים. ברגע שהוא פותח את הסניף, בשבועיים, שלושה הראשונים, פשוט מישהו נמצא איתו, הוא הצל שלו. פותח איתו את הסניף, סוגר איתו את הסניף, עושה איתו הזמנות, מלאי, מגייס יחד עובדים, רק כדי שהוא ייכנס לעניינים כמה שיותר מהר. ישנם הרבה דברים שנעשים על ידי חברות חיצוניות, כמו לקוח סמוי.
נכון.
יש צד ג' שמגיע ועושה
ביקורות.
ביקורות, בהחלט. הם בסוף שולחים איזשהו דוח, יש ציון, ושוב, עושים הפקת לקחים. גם כאן החברה המזכה מזהה איזשהם בעיות ואומרת, אוקיי, פה צריך להתמקצע יותר, פה צריך לתת יותר עזרה לזכיינים.
ולכו תעשו הדרכות ספציפיות
בדיוק.
בהמשך. זאת אומרת, בנושאים שמצאנו שאתם...
בדיוק, או שבונים הדרכה ספציפית למשהו שזיהו מהשטח. יש כמובן דברים שהם גם כתובים בהסכם הזיכיון, באותו מסמך FDD.
כן.
ביקורים תקופתיים, ביקורות תקופתיות, ביקורי פתע, למרות שבארצות הברית זה לא כל כך מקובל. זה כזה, I was just in the area, can I come by? אבל זה לא מקובל.
יש לי לקוח כזה.
כן, אבל זה פחות מקובל. מאוד מקפידים על הפרטיות ועל כל הנושא הזה של העבודה, של העצמאיות.
לא להפתיע, לא
להפתיע. בדיוק, פחות להפתיע. ויש כמובן, ה-FDD גם מגדיר בצורה מאוד ברורה, שיש גם ביקורות כספיות שנעשות על ידי רואי חשבון. יש מחלקת כספים, יש רואי חשבון שבודק. אבל היום, בסופו של דבר, יש את הלקוחות. אני חושב שזה היום הכלי הכי...
אתה מקבל פידבק מיידי לפנים.
בדיוק.
הכל ברשתות, מצולם, בזה, הכל.
הכל מצולם, כן. הכל כתוב. היד על המקלדת הרבה 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 יותר קלה, לטוב ולרע שבזה. ותלונות שמגיעות למחלקת שירות הלקוחות, גם הן מלמדות ומעידות על איזושהי בעיה כנראה שיש בתפקוד של הזכיין. כן. שוב, זה משהו שמגיע מלמטה, וההדרכה נותנת לזה איזשהו פתרון.
שגם זה, אגב, לקבל תלונה במערכת שירות הלקוחות, לאפיין את התלונה ולהבין מה המקור של הבעיה, גם זה דורש הדרכה, זאת אומרת, זה מקצוענות בפני עצמה.
בהחלט, בהחלט.
וגם נדבר על שרשרת הפיקוד, אומרת, הנה, זה אחת מהחוליות בשרשרת הזאת.
זה לא רק שהיה חסר מוצר, כלומר, צריך להבין מאיפה זה מגיע.
בוא נבין מאיפה זה מגיע.
בדיוק. כן עשו הזמנת מלאים נכונה, הוא כן יודע לנהל את המלאי וכו' וכו' וכו'.
בניתוח, מה שנקרא, זה כמו בצבא שעושים תחקיר, אז אתה עושה תחקיר על כל הפעולות אחורה.
אני
רצית להוסיף משהו, סטיבן.
כן, בקשר לבקרה אחר כך, תראה, אנחנו הרבה פעמים אני שומע ורואה את המזכה שאומר, אני היום עושה ימי ראשון או ימי שלישי, זה היום הסיוע שלי בצפון, לבקר את הזכיינים שלי. כן, אז הוא נכנס לאוטו ומבקר באותו יום, חמש, שש, שבע סניפים.
עשה צ'ק, סופרמן.
מה שלומכם, הכל בסדר, יופי, קצת סמולטוק, חצי שעה, אני חייב להגיע לסניף הבא, וזהו, וזה הביקור. זה לא ביקור, זה לא ביקור. תעשו את זה, זה בסדר גמור. אבל ביקור, הכוונה נכונה, זה לפי דעתי, אני מדבר על הביקורים שאני עשיתי ברשתות האלה. זה היה יום שלם. יום שלם, מהבוקר עד הערב, ולפעמים אפילו יומיים, כי הייתי לפעמים טס, נגיד, מסטוקהולם להלסינקי, לתת ביקור לזכיין אחד, והרבה פעמים עם ארוחת ערב, הכל. אבל מה שכן, כל פעם בחודש, כמו שצריך, שאנחנו נוגעים בכל היבטים של העסק, כמובן, הניקיון ותעברועה, אם זה במזון, אבל מעבר לזה, השירות, והמהירות של השירות, והטיב של האוכל, השיווק ופרסום, היינו יוצאים בשעה 2-3, היינו יוצאים מהחנות, עושים סיור בשכונה ורואים, מחפשים איזה הזדמנויות, יש בית ספר פה, יש פה משהו שאפשר לעשות פה, ואחר כך היינו חוזרים ועוברים על כל הדוח רווח והפסד של החודש. הרי ביקור כמו שצריך, בסופו של דבר אנחנו, ופה נכנס הקטע של, אם שואלים, אם הזכיין שואל, בשביל מה אני משלם תמלוגים? תמלוגים, לא דמי זיכיון, דמי זיכיון הוא כל הדרכה התחלתית, אבל התמלוגים זה בעצם הערך שהרשת נותן לזכיין לעזור לו להצליח.
כן, בהחלט.
ולעשות את זה כמו שצריך, לא 20 דקות על הדרך.
אני רוצה רק להוסיף ברשותכם משפט. אתם יודעים, בארצות הברית, אחת התביעות הכי שכיחות, נפוצות, זה של זכיינים את המזכה, כשהם אומרים, תשמע, לא קיבלתי מספיק הדרכה, לא קיבלתי מספיק עזרה, העסק נכשל,
זאת הסיבה שנכשלתי.
ואני תובע אותך. ולכן מקפידים מאוד גם על הנושא של ההדרכה, וגם על הנושא של הביקורות. הביקורים, הכל מתועד, הכל כתוב, הזכיין מקבל עותק, המשרד הראשי מקבל עותק, הכל, בין היתר גם למנוע את הדברים האלה.
בהחלט, חברים, זה מאוד מעניין, אני רוצה לצאת להפסקה קצרה, אחרי ההפסקה אנחנו נחזור אליכם הזכייניסטים עם דורון פרי וסטיבן וולפסון, על עוד פרטים סופר חשובים לכם בשרשרת הפיקוד ההדרכתית ברשת, זה נושא סופר סופר מעניין וחשוב, הזכייניסטים תחזרו לנו אחרי ההפסקה.
لا נשאר רוצה אלייך כמה יפה ילדה יחפה אני לא מפסיק לחשוב עלייך איך שנגמר בחושך הקר ים של דמעות בשתי עינייך מי יאהוב אותך קצת אני רוצה אותך ככה איך שאת זורחת ואיך שאת זזה כל העולם שלך את תקרבי מעט כל פעם קצת הנה זה מגיע זה קורה כמעט שבשמיים בואי התקרבי ותסתכלי בעיניים כמה את יפה איך זה הורס אותי שובר לי את הלב אני עוד אחד ששם כמה מוזר כותב לך ושר את לא יודעת לב שכואב כמה רעב אני לא מפסיק לחלום עליי מי סימן רגע קטן יש לי סיכוי אני יודע אני לאהוב אותך קצת אני רוצה אותך ככה איך שאת זורחת ואיך שאת זזה כל העולם שלך תקבלי מעט כל פעם קצת הנה זה מגיע זה קורה כמעט הכוכבים והאורות שבשמיים בואי התקרבי ותסתכלי בעיניים
עכשיו בשידור חי הזכייניסטים בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון
מתארח אצלנו כאן מזכייניסטים דורון פרי שמתמחה בזכיינות בינלאומית מזה עשרות שנים סטיבן שאלה אליך וכמובן גם אליך אחר כך דורון בוא נדבר על שרשרת הפיקוד במערך ההדרכה זה חתיכת נושא אנחנו הרי יודעים שהמזכה לבדו לא יכול להתמודד עם מערך ההדרכה מה לעשות? יהיה מוכשר ככל שיהיה הוא לא יכול ויש צורך בחוליות הנוספות בשרשרת הזאת בשרשרת ההדרכה להעביר את המסרים למטה עד לעובד האחרון בשרשרת זה שפוגש את הלקוח בבוקר כשקונה מנות הקפה, וכאלה שגם יבואו בנעליים של המזכה לבצע את ההדרכה וכן הלאה. תוכל להתייחס לזה? זו נקודה סופר חשובה.
כן, אז קודם כל, בכל מה שקשור לדריל דאון והטכניקה וכל הצוות במטה שמעביר את ה... את, את ההדרכות, אני אשאיר לדורון להתייחס, אבל... בעיניי, אני רק רוצה לספר לכם על בעצם איך היה אצלי, וגם שמענו מדורון, האופי של ההדרכות בטריינינג סנטר של המקומות כאלה. עכשיו, תראה, לכל אחד שקונה סניף, יש מלא אנשים שבתוך השרשרת, ברשת בינלאומי יש את המזכה, יש את המפתחי מדינות שזה התפקיד שלי לעזור למאסטרים האלה של, כן. של, של מדינות מסוימות מתחתם הצוות שלהם הזכיינים הצוות של הזכיינים זאת אומרת ומה שהיה קורה בהדרכה של משך חודש למשל אני מצאתי את עצמי במטה הדרכה של חודש ימים ומאוד מאוד אינטנסיבי עכשיו זה התחיל ככה בהתחלה התחיל בתוך אולם גדול 60-70 אנשים, כולם ביחד. אחרי שלוש, זה כלל כל השרשרת, מהטופ עד למטה, כולם לומדים את הכל. עכשיו, לא...
ג'נרל, לכולם.
כן, אז אחרי שלוש ימים, העובדים היו עוזבים, כי הם למדו את מה שהיו צריכים.
המנהלים נשארים.
והמנהלים והזכיינים. עד סוף השבוע, אפילו עד השבוע השני, השבוע השלישי היה מודגש רק למאסטרים, על בעצם איך לנהל, איך לגייס, איך וזה, כי מה לעשות, ואנחנו מדברים על הספר נהלים שבאמת אינציקלופדיה, למישהו שבעצם היה צריך לדעת הכל. עכשיו, עוד פעם, אני מדגיש את הערך, את הדרך במה שצריכים לבנות ולכתוב אותם, כי הרבה פעמים אנשים כותבים את הספרי נהלים כסוג של ספר שאי אפשר לעשות שינויים. פה מדובר על קלאסר, ובשרשרת חלק נשארו וחלק
ירדו.
ירדו. אז והשבוע האחרון היה בעצם רק המפתחים לעזור וללמוד או לדבר על איך לגייסים את המאסטרים וכולי. זאת אומרת, ממש התחלנו עם 60 אנשים ובסוף נשאר איזה 6-7 אנשים.
זה ממש נשמע כמו גיבוש של סיירת מטכ"ל, הדבר הזה.
לא רחוק מזה.
אבל כן, הייתי...
זה בא להמחיש אבל באמת את כל השרשרת הזאת.
הייתי קורא למערכת סאבווי, מדינת סאבווי.
כן.
בסופו של דבר זה התנהל כמו ממשלה.
אי אפשר, מערכות אחרות, אני לא מוצא דרך אחרת לנהל מערכות בסדרי גודל כאלה.
תראה, 44 אלף סניפים, רק במטה, 1,000 אנשים, רק במטה, כלומר...
כן.
לא, אתה חייב שתהיה לך שליטה, אין מנוס בדברים האלה.
דורון, מנקודת מבטך, קצת יותר drill down, ארצות הברית.
בארצות הברית, שוב, מכיוון שלוקחים את הנושא הזה מאוד ברצינות, אז גם התפקידים, כמו שכבר דיברתי על זה מקודם, הם די מאוד בכירים. אז היום כבר יש Vice President of Training and Business Development, או Human Services, כלומר, נותנים לזה הרבה נופח לתפקיד הזה. מתחתיו יש את כל אותם מפתחי התוכניות, אנשי מחקר ופיתוח, כל המטמיעים, למעשה הם הופכים את כל הקונספט למשהו שהוא הרבה יותר נגיש, בין אם זה באמצעות אפליקציה, מערכי אונליין, לומדות, ולפעמים עדיין יש הרבה מקומות שיש ספרים, ספר כמו פעם. זה ברמת המטה, אחר כך עוברים לרמה האזורית.
לשטח.
יש את המשרדים האזוריים, את מה שנקרא Area Support Office, שבדרך כלל שם יש גם את ה-Field Training Specialist. הם למעשה, בסופו של דבר, אלה האנשים שעושים את עבודת הקודש הזאת, והם עושים את ה-Drill Down, והם עם הזכיין והעובדים שלו, ובאמת, כשאנחנו מדברים על...
הם על רצפת הייצור.
בדיוק. כשאנחנו מדברים על לשמור על האחידות ועל שמו הטוב, ולהיכנס לנעליו של המזכה, החבר'ה האלה, הם עושים את זה drill down עד הסוף.
שם זה הדיטלס.
בדיוק.
אני רוצה ברשותכם להדגיש עוד איזושהי נקודה, אנחנו כבר ממש קרובים לסיום התוכנית, ואז לא לפספס איתך את העצות. אז ממש נקודה אחת בהדגשה של, כשאנחנו מדברים על הדרכה, אנחנו לא מדברים על ספר הנהלים, ויש איזושהי נטייה לבלבל ביניהם, דיברנו על זה קצת בקטנה קודם. בקטנה, הבדלים עיקריים בין הדרכה לנהלים והשקה ביניהם. ולשניכם, אז תתחיל סטיבן.
הספר נהלים הוא סוג של אינדקס של ספר שניתן לפנות אליו, שכל פעם שיש איזושהי שאלה, הוא צריך שיהיה שם תשובה לכמעט כל שאלה, ואם אין, אז המזכה דואג להוסיף את זה, וככה בונים את זה, כי זה work in progress. המערכת הדרכה הוא מקביל לזה ללמד איך להשתמש בספר נהלים. וזה ממש, אבל אני גם רוצה להדגיש עוד נקודה בחצי דקה על מה שאתה אמרת דורון בקשר לפילד, האנשים בשטח, מה שפה נקראים המנהלי האזורים. הרבה פעמים המזכה עושה טעות מזה שהוא לא, הוא ההדרכה לאנשים האלה זה סופר קריטי, כי בסופו של דבר הזכיין הוא זה שלוקח את הריזיקות, והרבה פעמים המנהלי האזורים לא מבינים את זה, והדרכה נכונה לאותם אנשים זה באמת, זה לא רק טריינרס, להיכנס להצרות והאתגרים וממש זה...
אז מה אתה אומר? לבחור אנשים שהיו, שעשו את זה, שהיו שם בעצמם?
לא, רק לדאוג שהם מבינים את זה.
כן.
והנקודה הזאת הוא, אפשר להגיד את זה בשנייה, אבל יש פה הרבה מאוד חשיבות לקחת בחשבון.
תרצה להוסיף על זה משהו? או שנעבור איתך לעצות?
בוא נעבור לעצות.
אז יאללה, אז עצה שלך לזכיין.
במסגרת ה-due diligence שאתה עושה, אתה הזכיין הפוטנציאלי, הזכיין העתידי, אני ממליץ בחום רב לבדוק את נושא ההדרכה ממש ממש לעומק. תרשמו לעצמכם שאלות כמו מה התכנים, איזה חומרי הדרכה מקבלים, איזה חלק מההדרכה מוקדש לניהול העסק, ואיזה חלק מוקדש לתפעול היומיומי, איזה הדרכות ניתנות אחרי. רק אני זורק לצורך העניין, אם העבודה בסניף מחייבת עבודת אקסל, האם אני יכול לקחת קורס אקסל מחוץ למערכת? האם יש משהו שאני יכול להשלים אותו? האם יש תוכניות הדרכה גם לעובדים? תוכניות הדרכה ופיתוח לעובדים של הזכיין?
כן, או שאולי אני הזכיין צריך ללמוד את הכל לעצמי ולהעביר אליהם את
התוכנית. האם משך ההדרכה באמת מספיק, יספיק לי כדי, האם 5 ימים יספיקו לי או אני צריך 2 שבועות? כלומר, צריך לבדוק את הדברים האלה. כמובן, מה העלויות? מי רשאי להשתתף? וכולי.
האם זה חלק מדמי הזיכיון, או שזה בתשלום נוסף?
בתשלום נוסף, בהחלט, בהחלט. מאוד מאוד חשוב לשים לב לדברים האלה.
ואם אנחנו כבר מדברים על עצות לזכיין, איזה עצות יש לך למזכה?
אל תקלו ראש בנושא. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. אל תקלו ראש בנושא הזה.
כי זה כאילו נשמע...
כן, הדרכה
לדרך. דוצן, כאילו...
אל תדאגו, אני איתכם.
בדיוק. אני חושב שגם מבחינת המזכה, זאת, זה המפתח להצלחה שלהם ולהתרחבות שלהם. אל תשכחו גם הרבה פעמים... כשלזכיין טוב, הוא מפיץ את השמועה.
נכון.
אבל גם כשלא טוב, הוא מפיץ את השמועה. זה יכול להיות הרבה יותר עצני. בדיוק. וזה יכול להיות הרבה הרבה יותר... כלומר, גם לחברה המזכה, הדרכה היא למעשה כמו כלי מכירה. היא כמו כלי מכירה. הם מתפארים ב... תראה איזה הדרכה אני נותן לזכיינים שלי.
בהחלט. אתגר בעולם העסקי שלך, שעברת בחיים העסקיים עד כה, ספר לנו, קצר,
זה פשוט, זה שאלת המיליון דולר, למצוא את הזכיין האולטימטיבי. אנשים מגיעים מרקעים שונים, מתחומים שונים, כלומר, למצוא את אותו, כלומר, קודם כל, לאפיין אותו, ואחר כך, אחרי האפיון, אנחנו
צריכים... לאתר אותו.
לאתר אותו, ואחרי שכבר מצאנו אותו, לראות מה הפערים בין המצוי לרצוי, ושוב אני אומר, פה נכנסת ההדרכה, לפה אנחנו מכניסים ויוצקים את כל התכנים כדי לגשר על הפערים.
לגמרי, ואפרופו גם באיתור יש מתודה שלמה לאיך לאתר ומה עושים וכן הלאה. וואו, איזה תוכנית הייתה לנו פה, אז סיכום קצר. קודם כל, דורון פרי, תודה רבה שהתארחת אצלנו בזכייניסטים.
בשמחה רבה.
סטיבן וולפסון, שידור מלמד, מרתק, מעניין מאוד מאוד מאוד, יש עוד הרבה מה לדבר על הדרכות, יש הרבה מה להדריך בנושא של הדרכות. אז למדנו באמת קצת על קצה המזלג, על עולם ההכשרות ברשתות מזכות, איך זה נראה מצד של הרשת, איך זה מרגיש מצד של הזכיין. העצות, קחו אותן סופר חשובות. קיבלנו פה סקירה מרשימה מה קורה בארצות הברית, וגם כמובן ממך, סטיבן, מהשטח. אנחנו רוצים לחזור ולפגוש אתכם גם בשבוע הבא, ביום ראשון. זכייניסטים, 11 בבוקר, מביאים לכם את העולם הזה של זכיינות, כן?
שבוע הבא... לא יהיה שידור.
לא, שבוע הבא כן יהיה שידור.
נכון. אני מתבלבל.
אנחנו כולנו מתבלבלים בלוז. שבוע הבא יש שידור, כרגיל, הכל פיקס. אז הזכייניסטים יהיו איתכם גם בשבוע הבא, ביום ראשון, ב-11 בבוקר, סטיבן וולפסון ואנוכי, פותחים איתכם ועבורכם את שבוע העסקים. דורון פרי, תודה רבה, שבוע מעולה לשניכם. אחלה יום. שקרים שקטים, שקרים קטנים, בתוך ליבנו ישנים. ואור בהיר עולה וצף על פני החדר, אתה יודע מי אני, יודעת מי אתה, הכל בסדר.
הזה, הללויה. הללויה, הללויה.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אברהים טטליסס, הזמר האגדי הטורקי המצליח בעולם. אחד מהקולות הגדולים מגיע לישראל בליווי תזמורת בת 25.